הדברים יותר קשורים לתקופה של המאה, 150 שנה האחרונים. עמוד קט"ו, פרק ו', התאחדות האידאות בכנסת ישראל, בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. טוב, אז למדנו, למרות שלמדנו את העיקרון של, פרק א', למדנו את ההופעה שלו בעם ישראל בפרק ב', התחלנו קצת לעסוק במהלך המעשי של בית ראשון, בית שני, קצת נגענו. טוב, אז נתחבר אל התקופה שלנו. אז נקרא את ההתחלה של הפרק הזה בעמוד קט"ו, פסקה ו'. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל, להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים. ואומנם הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. ורעיון זה הנראה כבודד, עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל, והשפעתם לטובה. נקרא אולי עוד טיפה. הביסום הכללי של העולם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. החוטא אשר נפשו הוא טמאה, כל עוד טומאתו בו ישכב בבושתו, ומכשול עוונו נגד פניו הוא, וגם אם יתגבר בכוח חזות מצח, רק מעט יעמוד, ועד מרת תשוח עליו נפשו, וישוב ויושפל בקרבו. אבל רק אחרי רצותו את עוונו, יחוש מחדש את הארתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כנסת ישראל בכל ימי גלותה ידעה את עוונה, וחשה את מחובה הרוחני. בחולשה של כלימה פנימית. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות האומה והשפלה נוראה, המדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש, קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מתאומתה. סליחה שאני קורא עוד, אבל אולי כדאי עוד טיפה. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומחוביה האיומים. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור היום, השביתה הארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכים, מסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. משפט מופלא פה. ועתה כאשר ערכו הימים, וירושלים לקחה מיד השם כפניה מכל חטאותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את הארתה, את בר כפיה וצדקת נפשה, ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה. רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה, והחפץ לשוב אל קינה, מלשון כן, או אל קינה כנראה, אל מקומה ולארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח ומה ערכו וכוחו, ובסתר הלב מבקשת היא ידודה, שואפת אל האורה האלוקית שתגלה ותראה עליה באדר גאונה, כימי עולם וכשנים קדמוניות. משפט אחרון, עתה מכות הן גלים האידאות האלוקית והלאומית למהלך התאחדותן הטבעית הברורה בתחיית האומה בשובה לביצרון. הערתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני גם יחד, פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. טוב, דברים נפלאים מאוד. אז נתחיל מההתחלה. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים. אנחנו נמצאים עכשיו, אם כן, בפרק ו', בשלב האחרון, שהוא בעצם השלב שבו האידאות מתאחדות, והאידאות מתאחדות, אם אפשר לומר, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, למסקנה. כלומר, גלות שלישית, גאולה שלישית, אין אחרי ההפסק. כלומר, זה לא סתם ששתי האידאות מתאחדות. שתי האידאות התאחדו בבית ראשון, אבל הייתה גלות. שתי האידאות התאחדו בבית שני, אבל הייתה גלות. אנחנו עכשיו בדרך לבית שלישי, כמו שקראנו כאן במשפט האחרון, עם איחוד הבתים, וההתאחדות הזאת היא התאחדות של נצח, היא התאחדות של מסקנה, היא התאחדות של תוצאה. ולכן, כשאנחנו חיים בתקופה כזאת, אז אנחנו בעצם צריכים להכיר את, את, את האופי של התקופה. האופי של התקופה הוא, במילים מאוד כלליות, הפוטנציאל, האופי, הכישרון, הפוטנציאל שקיים בעם ישראל, לחבר את שתי האידאות. זה האופי של, של התקופה. איך האידאה האלוקית מופיעה בעומק האידאה הלאומית. עד כדי כך שזה משפיע גם על הרמות היותר מעשיות. זה הדור שלנו, זה התקופה שלנו, הדורות שלנו. לכן אומר הרב, ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל, להתנער ולקום לתחייה, ההכשרה של אותה, אם אפשר לומר, רוח לאומית, במובן החיצוני, הלאומי המעשי, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה, להיות לו לנשמת חיים. אני רוצה רגע לקפוץ לפסקה אחרת, שהזכרנו אותה פעם בנקודה, אני רוצה אולי טיפה קצת להרחיב עליה את הדיבור, כי היא ממש העיקרון וגם הימים שלנו ממש. באורות ישראל, עמוד קוף סמך ה' למטה, פסקה י' ז'. את החלק הראשון עסקנו בו פעם, בחלק הראשון, אבל אני רוצה בעיקר להתמקד בחלק השני, כי הוא יותר כללי. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. כלומר, כשאנחנו עוסקים בבניין הרוח הלאומי והופעת האידאה הלאומית, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם לא נדבר על התחייה הנשמתית, על נשמת החיים, שצריכה להופיע בשלב הראשון אצל כל אחד מהפרטים, קרי, תרגום אונקלוס, לחזור בתשובה במובן השלם והאמיתי של המילה. כל הזמן שזה לא יקרה, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה, לחזור בתשובה כחלק מהבנת הפרט, כהבנת הפרט שהוא חלק מכלל ישראל, והוא חלק מתהליך הגאולה של כלל ישראל, ובדורות האלה, כל זמן שלא תהיה תחייה פרטית, כלומר, הופעת הערך הנכון של כל אדם מישראל, כל הזמן שזה לא יקרה, אז התחייה הלאומית הכללית תגיע למבואות סתומים. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, תללי תחיית תורת ארץ ישראל, לא תורת הפרט אלא תורת הכלל, לא תורה שרואה בעולם ובמציאות הטבעית, השכל או המוסר הטבעי רואה בו אויב והפוך רואה בו הופעת קידוש השם, ועל כן וכו' וכו'. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחיית אמיתית, בתללי תחייה אמיתית, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. נגיד זה במושגים פשוטים מאוד, ולצרינו הרב גם מציאותיים מאוד. כשהציונות תגיע למבוי סתום, למבואות סתומים, מה הסיבה לזה? תשובה, הסיבה לזה שעדיין לא כל יהודי בעולם למד במכון מאיר זמן משמעותי. זאת האמת. זאת הסיבה. כי אם כל יהודי היה שומע פה, לומד, עומל ושומע את כל מה שאנחנו עושים כאן, אז ברור שסדר המחשבות שלו היה אחר. במילה סדר הנפש שלו היה אחר. במילה סדר ההתנהגות המעשית שלו הייתה אחרת. ברור. אז מה מעכב את התופעת, אם אפשר לומר, את ההופעה הלאומית בצורתה השלמה? היא התחייה הפרטית של כל נשמה בפני עצמה. זה מה שמעכב. אומר הרב, והדאגה הזאת, בזה נגענו פעם. אני רוצה להתמקד בעיקר בחצי השני. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה. החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם היא מקור החיים העליונים. עכשיו אנחנו נגיד לנקודה שרציתי לחדד אותה. אמנם אתה כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, הופיעה הציונות. ויופיע הציונות בממדים המעשיים שלה. לא רק ברעיון, אלא כבר התחילו עליות וכו' וכו'. מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה, שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית, לתחייתה של האומה בכלל. לכן במקביל לכל המהלך הלאומי, ההתיישבותי, הפוליטי, הצבאי, הכלכלי, התקשורתי וכו'. במקביל לכל זה, צריכים לדאוג, אומר הרב, שכל פרט בעם ישראל, כל יהודי, ייפגש עם תורת אמת, ייפגש עם עצמו. ייפגש עם מישהו באמת. וכאן אנחנו מגיעים למשפט המרכזי שקשור אלינו. וזה, כלומר, וזה ההבנה שהכל תלוי בתחייה הפרטית של כל נשמה, וזה נשתקח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כל מנהיגי הציונות החילונית, הרעיונית והמעשית, כמו שנשתקחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. אומר רבי, יש כאן שני מהלכים בתקופה שלנו, שהוא כתב את זה כבר אז, ודאי היום. מהלך אחד, שהוא מהלך לכאורה ישראלי נקודתי, כביכול נקודתי, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. זה מהלך אחד. מהלך שני, תנועת ההשכלה בממד החיובי שלה. כל הופעת, באלף השישי, פתחו מעיינות החוכמה, כל ההתפתחות של השכל האנושי, ובמילא ההתפתחות המדע, הטכנולוגיה, וכל החיים מופיעים בצורה אחרת לגמרי מאשר לפני 150 או 200 שנה או 400 שנה. חיים, אנחנו חיים בחיים אחרים לגמרי. גם ברמה של המדע, של הידע, וגם ברמה של, של החיים הממשיים. אומר הרב, שני המהלכים האלה הם מהלכים קשורים אחד לשני. המהלך האנושי, הכלל עולמי, הוא מהלך של הופעת השכל האנושי, והמהלך הישראלי, שהוא בעצם הלב של המהלך הראשון, הוא הציונות. ואנחנו חיים בתקופה, אומר הרב, של שני מהלכים מקבילים, הופעת הציונות והופעת השכל. ושני המהלכים האלה, שהם המהלכים המרכזיים של הדורות שלנו, שני המהלכים האלה שכחו נשמת אלוהים. לא מדברים בשם אלוהים. ואז אומר הרב, ואז אתה רואה, כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, שאין נשמת חיים בכל השכל האנושי, בכל עולם ההייטק, בכל עולם העבודה, המסחר וכו'. ואנחנו רואים איזה קלקולים מוסריים יש. לאן זה יכול להוביל את הנפש האנושית, ולפעמים אפילו את העמים? כמו שסובלת מזה התרבות האנושית, התרבות המודרנית, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. אותו הסבל. אני חוזר רגע למשפט שלנו, עוד לא סיימנו פה, אז אם אפשר, שימו רגע אצבע. נחזור רגע למשפט שקראנו מקודם. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים. ונשמת החיים נשכחה, אם אפשר לומר, מההופעה של הרוח הלאומית, כמו שנשמת החיים נשכחה מההופעה של השכל והטכנולוגיה האנושית המודרנית. והמחשקים שהם כתוצאה של שכחת נשמת אלוקים הזאת, נשמת חיים הזאת, התוצאה היא חמורה מאוד. אולי אני אתן דוגמה קיצונית של צערנו הרב אנחנו נמצאים בימים כאלה, שבהם אנחנו רואים את זה בחוש. זה שהשכל האנושי התפתח זה מצוין. חשוב מאוד. זה שהשכל האנושי יודע לארגן את עצמו, נגיד ככה, מבחינה טכנולוגית, כדי לעמוד מול הסכנות, זה מצוין. אבל זה שיש היום אצל אנשים רשעים, חסרי מוסר, חסרי נשמת אלוקים חיים, יש להם היום כוח טכנולוגי, בעקבות ההתפתחות של השכל האנושי שהופיע, זה סכנה קיומית לעולם. כלומר, ההתפתחות המדעית היא דבר אדיר, אבל כשהמדע לא נמצא במקום שבו יש מוסר, כשהמדע לא נמצא במקום שבו יש שכל אלוקי, נשמת חיים, השכל האנושי הזה יכול להביא לחורבנו של העולם. אני אלך עד הקצה. זה שהיום ישנם מקומות כאלה בעולם, שבלחיצת כפתור בשנייה אחת, אפשר להחריב את כל כדור הארץ, ויותר מזה. זאת המציאות. וזה לא קורה רק בגלל דבר אחד, מאזן אימה, מה שקורה. זה מראה עד לאן השכל האנושי יכול להביא את האדם, כשאין לו את ההכנה המוסרית האלוקית. אם הכוח הזה מצוי בידי רשעים, בידי אנשים חסרי אחריות, בידי אנשים תאבי כבוד ושלטון, בידי אנשים אכזריים שחיית האדם שבא מי זאת שמנהלת אותם, אם הכוח הטכנולוגי הזה נמצא בידיהם, אז זה מראה עד לאן האנושות יכולה להגיע. אז אין לנו בעיה עם ההתפתחות השכלית האנושית. יש לנו בעיה שיש נתק בין השכל לבין המוסר, בין השכל לבין נשמת חיים. אז אומר הרב, שני דברים גדולים קורים באנושות, בימים שלנו. הוא כתב כבר אז, ודאי היום. דבר אחד גדול, הציונות, עם ישראל חוזר לארצו אחרי 2000 שנה. דבר שני גדול, האנושות מתחילה לפתח את הכוח היותר עליון שבה, השכל, וממילא מגיע להישגים אדירים. אבל שני הכוחות האלה לא מחוברים לנשמת אלוהים חיים. ואז ממילא האנושות סובלת מחושך גדול, וגם הציונות סובלת מחושך גדול. עם ישראל סובל מחושך גדול. המסקנה של הרב היא מסקנה ברורה. והחלוצים של התחייה באמת, מי הם החלוצים? חלוץ זה לא רק אחד שמייבש את הביצה, בעמד הטבעי. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. א', תחייתו של השכל האלוקי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, לגלות שכל אלוקי בתוך כל עולם החוכמה והטכנולוגיה המודרני, ב', ותחייתה של הנשמה האלוקית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות, לגלות נשמת לאומיות, לגלות האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית. מאוד מעניין שהרב משתמש לגבי המדע במושג שכל אלוקי, ולגבי הציונות הוא משתמש במושג נשמה אלוקית. זה לא מקרה. אבל נעזוב כרגע את הנושא הזה. בכל אופן, אם כן אומר הרב, אנחנו חיים בתקופה שבה האידאות יכולות להתחבר. וכשהאידאות יכולות להתחבר, זה אומר שהן מחויבות להתחבר. אבל זה בתנאי שנאפשר את החיבור. זה בתנאי שניתן לאידאה האלוקית לחול. וככל שנעכב את הופעת האידאה האלוקית מלחול, יופיעו נזקים. הנזקים האלה לא יופיעו רק בישראל ובארץ ישראל. הם יופיעו בכל העולם. ובמה זה תלוי? איך אנחנו נדע להתמודד גם ביחס לעצמנו וגם ביחס לאומות העולם? תלוי בדבר אחד. האם תהיה תחיית נשמה פרטית של כל פרט בעם ישראל? ברגע שכל פרט בעם ישראל יהיה בנוי, אז המהלך הציוני הלאומי יהיה ברור, וזה כמובן יקרין, וזה המשך הפסקה תכף נראה, זה יקרין על כל המהלך האנושי. אבל ברגע שאנחנו מגמגמים, וברגע שאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, אז שמעתי הבוקר, הייתי בנסיעה, עולים מאות משפחות, אם אני לא טועה, מצרפת, בימים האלה, בשעות האלה, לארץ ישראל. אז ראינו איזו משפחה שעולה בימים הקרובים, דווקא ליאקו, דרך אגב. אז שאלו אותה כמה שאלות, אחר כך שאלו אותה מראיין, תגידי, מה אתה אומרת על נשיא צרפת? אז היא אמרה משפט אחד. הוא לא יירשם בדפי ההיסטוריה. למה? הוא נע כמו עלה ברוח. היום אומר ככה, מחר אומר הפוך. כל יום אומר משהו אחר. אפילו במרכאות אזרחי צרפת, היהודים, לא משנה, אזרחי צרפת מבינים את זה. שאתה לא יכול להיות מנהיג אם אתה כל הזמן נע לפי הסקר היומי ולפי המצב רוח ולפי מה שזז בעולם. אתה חייב להיות אדם עם עקרונות. אדם עם תפיסת עולם, עם השקפת חיים מסודרת, מבוססת, ועל פי זה אתה מנהל את המדיניות. ויכול להיות שהשקפת העולם הזאת, בניהול המדיניות המעשית, תגבה מחירים, והוא לפעמים אולי אפילו לא נעימים. אבל אתה הולך עם זה. אני חושב שבימים האחרונים אנחנו מתחילים להרגיש שקצת, ברוך השם, עם ישראל, הקונצנזוס הלאומי מתעורר, גם בהנהגה וגם בציבור, שאומנם זה לא בא עדיין מידת אלוקים חיים, זה בא ממקום של כבוד לאומי, וכולי, שזה גם זה סעיף של נשמת אלוקים חיים, אבל אנחנו מרגישים חוסן, מרגישים גבורה, מתחילים להרגיש גבורה, נקווה שלא נעצור באמצע. זה עדיין לא בא בשם אלוקים, נכון. זה בא בשם הכבוד הלאומי והלהג של אותו רשע בבירות, שמלהג עלינו כל הזמן, נכון. אבל מרגישים, הצורה הישראלית חוזר הצבע לפרצוף. אנחנו לא כבר באיזה מין יו-יו. נקווה שאני לא טועה. נקווה ששבוע הבא ניפגש בשעה הזאת, והדברים עדיין יהיו אקטואליים. אם זה הבא מתוך בית מדרש, ברור זה אקטואלי עוד שבוע. עוד 100 שנה זה אקטואלי, ולפני 100 שנה. נקווה שדרך הרגליים מבינים הרבה תובנות שלא מבינים דרך הראש. אבל דרך הרגליים גם הראש יבין. מבינים שהיום זה מלחמה חד משמעית, בכל הכוח, לרסק עד הסוף. זה מה שצריך לעשות. אתמול דיברנו על זה שעתיים בלילה. כמעט שעתיים על הסוגיה הזאת של הנקמה בגויים. עם ישראל מתעורר. אתה שומע נאום של ראש ממשלה סוף סוף. לא שהכל תלוי בנאומי, אבל אתה מתחיל לשמוע איזה מנגינה אחרת. מחליטים והולכים עם כל הכוח. ואומרים, יכול להיות שיהיו מחובים יותר קשים. אבל החברה הישראלית חזקה מספיק. וזה רגע לאומי, וזה רגע שהחברה הישראלית מתרוממת ממנו, ולא נופלת ממנו. סוף סוף מרימים קצת את הראש. מדברים אמת. אז במה הכל תלוי? הכל תלוי בתחייה הפרטית של כל נשמה. בקיצור, כל אחד מאיתנו יושב כאן, כל אחד מאיתנו יושב בבית מדרש שבו לומדים תורה, ובפרט תורת ארץ ישראל, ובפרט עיקרי אמונה. כל אחד מאיתנו הוא מקדם את המהלך של הופעת האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית. יבוא אדם ואומר, מה אני עושה? מה זה מה אתה עושה? אתה בונה את התודעה של עצמך. ומתוך שאתה בונה את התודעה, אתה בונה את הנפש ואת ההתנהגות. מתוך שאתה בונה את עצמך, אתה בונה את המשפחה שלך בעזרת השם. ואת הילדים, וזה דור שלם, זה דורות, וזה כל המעגלים, החברתיים, המשפחתיים. יש לנו אחריות. אז אומר הרב, ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים. והתלות הזאת בקבלת האור האלוקי, היא משפיעה גם על עם ישראל, על המהלך הלאומי, וגם על אומות העולם. וישראל לב באומות זה משפיע על כולם. ואיך זה מופיע? דרך כל פרט ופרט בישראל. אז כל אחד מאיתנו, אם אפשר לומר, הוא מכשיר ברמה מסוימת את האפשרות לקבל את האור האלוקי העליון בתוך הרוח הלאומי. לא לזלזל בדבר הזה. אומר הרב, נתקדם טיפה. ואומנם הזמן עשה את שלו. נכון? זה לא פשוט. עובדה, חיכינו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, גם בשנים האחרונות, כדי שעם ישראל יקום על הרגליים כמו שהוא עומד על היום. כמו שהוא התחיל לעמוד היום. ואומנם הזמן עשה את שלו. וחושך הגלות, גם הוא פעל את פעולתו. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה עצומה. האם הגלות היא בדיעבד או לכתחילה? האם הגלות היא חושך או אור? הרי לא יכול להיות שהגלות היא רק חושך. מה הגלות עשתה? הגלות היא עשתה אותנו מפוזרים, עשתה אותנו לכאורה תלויים, ועשתה אותנו לפעמים, חס ושלום, שוכחי אלוקים. חס ושלום. התבוללות, התבלבלנו בין האומות והתבוללנו. זה מה שהגלות עשתה. עד כדי כך שהגלות יצרה איזה מין מציאות של, של הופעת ישראל חלשה מאוד. אנשים שתלויים בצער ובצורר ובגוי ובשלטון, גם מבחינת הממד הכללי, גם מבחינת הפרנסה לפעמים וכו'. נוצר איזה טיפוס ישראלי כזה, כמו שקראנו פעם באיגרת קוף ממבר. טיפוס ישראלי פחדן, מיואש, עני, ותלותי, חסר עצמיות, חסר עצמאות, חסר ביטחון, חסר אידאה, חסר אמת, חסר גבורה, חסר עוז. זה מה שיצרה הגלות. אז הגלות מצד אחד יצרה חושך גדול. כמו שאומר הפתגם פורסם, יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים, אשר את היהודים מהגלות. היהודים מהגלות זה גיאוגרפי, אבל להוציא את המנטליות ואת התרבות הגלותי מהיהודים זה מסובך מאוד. אז אין ספק שהגלות יש בה הרבה חשכים ויש בה הרבה חסכים. אין ספק. אבל מצד שני, יש בגלות כנראה גם דברים טובים. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד. מתי התחילה הגלות? כשיעקב יורד למצרים. ואם אנחנו מדייקים בפשט הפסוקים, יעקב מתוודע לזה שיוסף חי. ואז מה הוא אומר? כדאי אולי לקרוא. פרשת. ואיגש. בואו נשים לב לפסוקים. פרק מם וב, פסוק א', או יותר נכון, הפסוק האחרון בפרק מ"ה. ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. המטרה של יעקב היא אחת, ללכת לראות את יוסף. יש לו בן, לא ראה אותו 20 שנה, הוא רוצה לראות אותו, ביקור תיירים. ובאמת כאן בפסוקים האלה לא נאמר שיעקב אבינו לוקח את כל הבית שלו למצרים. הוא לא מעביר דירה בשלב הזה. ויסה ישראל וכל אשר לו, וכל אשר לו זה לא העברת הדירה, כי אחר כך כתוב, ויקום יעקב מבאר שבע, ויסו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו וכו'. זה בשלב השני. אבל בשלב הזה, הוא הולך כדי לראות. ואז ויסה ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר שבע, ויסבר צבחים לאלוהי אביו יצחק. פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב ומשנה את התוכניות ליעקב. הוא אומר לו, ויאמר אלוהים לישראל במאורות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני, ויאמר אנוכי, פרק מ"ו פסוק ג', פסוק חשוב מאוד, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. אתה לא הולך לראות את יוסף, אתה הולך לרדת למצרים. אל תירא, אתה לא רוצה לגלות, אתה לא רוצה להיות בגלות, כי זה חושך. אתה מפחד ממה שיכול להיות בגלות, וקרה חלק מזה בגלות. אתה רוצה רק לבקר, אבל אני מצווה עליך לרדת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכריח את יעקב לגלות למצרים, זה כנראה לכתחילה. יותר מזה, מה המשך הפסוק? כי לגוי גדול השמחה שם. מדייקים הפשטנים, כי לגוי גדול השמחה שם. משמע, שאם יעקב היה נשאר בארץ כנען, אולי אני הפך לגוי גדול. כלומר, מה הכשיר את יעקב, מה הכשיר את עם ישראל להיות גוי גדול? שם, מצרים. הגלות. אתה יוצא לפי זה, שהגלות היא לכתחילה. זה לא רק באבון אבותינו, חטאו אבותינו מארצנו. גלו אבותינו מארצנו. באבון חטאינו גלו אבותינו מארצנו. זה לא רק זה. כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתערב ומכריח את יעקב לרדת למצרים. ואז באמת נאמר, אל תדאג, אנוכי ירד עמך מצרים, אבל אנוכי ילך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך, ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואז לוקחים את כל הנשים, הטף הנשים בעגלות, ויקחו את מקניהם, ואז ויבואו מצרים היעקב וכל זרו איתו. כלומר, רוצה לפי זה, שאם אנחנו רוצים להבין מה הלכתחילה של הגלות, זה הפסוק הזה. כי לגוי גדול השמחה שם. אם כן, מה אנחנו צריכים, עם איזה רכוש צריך לצאת מהגלות? מה המטרה הלכתחילית שבגלות? להיות גוי גדול. עכשיו צריך להבין, סליחה שנייה, עכשיו צריך להבין מה זה גוי גדול. כלומר, זה נכון שהגלות היא תוצאה של חטאים, אבל יש גם לגלות יתרון גדול. מה זה גוי גדול? אז יש כמה פירושים לעניין הזה. הנציב למשל אומר, דבר נפלא מאוד, שיות ועם ישראל צריך לגלות את האידאה האלוקית שלו, אני משנה במושגים של מהלך האידאות, בתוך האידאה הלאומית, אבל הוא עדיין לא יודע איך מנהלים ממלכה, איך מנהלים מדינה, כי הוא לא עם. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לרדת לאומה, שאם אפשר לומר, האומה השלטת על פני הגלובוס, כיצד מנהלים מערכות לאומיות, ומהם ללמוד כיצד מנהלים מדינה. אז מה הייתה המטרה של הירידה למצרים? אחת, גוי גדול. גוי, ללשון גבייה. גוף. כיצד לנהל גוף לאומי. ברגע שניקח ממצרים את, אם אפשר לומר, את המנגנונים שעל פיהם אפשר לנהל ממלכה, ברמה הפוליטית, הצבאית, הכלכלית, החברתית, רווחה, תקשורת, סעד וכו' וכו', אז ברגע שלמדנו מהם, אצלם נעבור את, אם אפשר לומר, את הקורס, כיצד מנהלים פוליטיקה לאומית. ברגע שניקח מהם את זה, חוזרים לארץ ישראל. אז המגמה של הירידה למצרים היא היכולת ללמוד כיצד מנהלים לאומיות. אבל בתנאי אחד, שהלאומיות המצרית לא תכניס לנו מתחת לחגורה את האידאות המצריות. לכן למה אתה יורד למצרים, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב? ללמוד כיצד מנהלים מדינה. זהו, ברמה החילונית. עכשיו, קח את המסגרת, זה מעין יתרו. יתרו לא אומר מה לשפוט. יתרו אומר באיזה מסגרת לעשות את זה. לומדים מיתרו שרי מאות, שרי עשרי, אבל מה שופטים, מה התוכן של המשפט? זה נשאר למשה, אנוכי השם לוקח אשר רציתיך מארץ מצרים. זה לא קשור ליתרו. אחרי שיתרו נותן את העצה הנפלאה שלו, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, ואז מגיע השלב של מעמד הר סיני. אותו דבר פה. אז כן, המטרה של הגלות זה, אם אפשר לומר, לגלות, ללמוד כיצד מנהלים ממלכה בממד החילוני, כשאנחנו ניצוק את התוכן הדתי, האלוקי, האידי. זה פירוש אחד. פירוש שני, כי לגוי גדול השמחה שם, יותר עמוק מזה. וזה הפירוש של הרב פה. מה אומר הרב? ואומנם הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. יש לחושך הגלותי מטרה. יש לו פעולה. מה הפעולה שלו? פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. עם ישראל לא בא רק לגאול את עצמו. עם ישראל בא לגאול את העולם. ולכן ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעית לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. אני רוצה אולי, לפני שמגיעים לכאן, להעיר רק עוד סיבה אחת. הרב אומר במקום אחר בעינייה, שאחת הסיבות המרכזיות שהיינו צריכים לרדת להגלות, זה ההכרה שאנחנו שונים ומשונים מאומות העולם. אחת הצורות של השונות שלנו, זאת השנאה והאנטישמיות לישראל. כלומר, כל זמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז אפשר להגיד, שונים אותנו, כי גזלנו קרקע. שונים אותנו, כי יש כאן מאבק על שטח, על מדינה, על שלטון. אבל ברגע שאנחנו גלינו מארצנו, אז אין לנו מאבק פוליטי כאן עם מישהו. ולמרות זאת שונים אותנו, ולמרות זאת רוצחים אותנו. ועשו מה שעשו עד שהגענו לשואת אירופה. כלומר, עם ישראל צריך לשבת בגלות כדי ללמוד שעשיו שונא ליעקב, וקל וחומר ישמעאל שונא ליעקב, לא בגלל אינטרסים פוליטיים מזדמנים. עובדה, יצאנו מעזה, הם עושים מה שהם עושים. ברחנו מעזה. ברחנו מלבנון, הם שכירים לעשות מה שהם עושים. יש כאן ויכוח עקרוני. זה לא ויכוח על שטח. זה לא ויכוח פוליטי, כפי שקוראים לו. זה ויכוח דתי. אז עם ישראל צריך לרדת לגלות, כדי לזהות את הקשר האמיתי בינינו לבין אומות העולם, או יותר נכון, את האנטיתזה האמיתית בינינו לבין אומות העולם. זה לא על שטח ועל קרקע, לא על מדינה. זה לא על משהו לאומי. במובן החיצוני שלו, זה על דת. זה מאבק של יהודים מול אנטי-יהודים. שמים מול אנטי-שמים. וזה לא קשור למקום. לכן אומר הרב, כל מה שהמשרד נמצא בארץ ישראל, אז הוא תולה את האנטישמיות בממדים הלאומיים, ואז הוא חושב נפתור את הסכסוך הלאומי, נגיע לגבולות מוסכמים, על פי האום, הוא לא זוכר את ההסכמה 5159, קוראים לזה היום. משהו כזה, דייקתי? לא יודע. 1-5, משהו כזה, לא משנה. ואז יש לנו עכשיו הצדקה לצאת למלחמה, אפילו העולם מסכים. אז אנחנו גלינו מארצנו כדי לגלות שהאנטישמיות, שהקשר בינינו לבין אומות העולם, הוא אי הקשר, המאבק, סיבת המאבק, היא לא פוליטית, היא דתית. אז דבר אחד, בשבילו ירדנו לחוץ לארץ, לגלות, לכתחילה, כדי ללמוד כיצד מנהלים מערכה לאומית. דבר שני, כדי לגלות את יסוד הקשר, הוא האי קשר, האנטיתזה, המאבק בינינו לבין אומות העולם. והסיבה השלישית, יותר עמוקה מכל זה, כל זמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הוא יכול לומר לעצמו, רגע, אנחנו באנו לגלות שם שמיים בעולם. אלוהים מתגלה רק בעם ישראל, ואלוהים מתגלה רק בארץ ישראל. למשל, אחד הדברים המופלאים של שהמהר"ל ככה מברר, למה מעמד הר סיני היה בהר סיני? למה מתן תורה היה בהר סיני? יש שלוש דעות מרכזיות אצל הארכיאולוגים, איפה זה הר סיני? לפי הדעות המרכזיות, הר סיני זה לא בתחומה של ארץ ישראל. אמנם עשינו מעמד הר סיני שני כשנכנסנו לארץ ישראל בעבות, באזור שכם הגרגזים והרבל, נכון? אבל מעמד הר סיני המקורי לא היה לכאורה בתחומה של ארץ ישראל. איך יכול להיות? הרי כל עניין של התורה זה ארץ ישראל. המצוות בחוץ לארץ זה ציונים. איך התורה לא ניתנה בארץ ישראל? אומר המהר"ל, יסוד גדול בגבורות השם. התורה לא ניתנה בארץ ישראל, כדי שלא נטעה את הטעות, שלפעמים אנחנו טועים, שחושבים שהתורה היא רק נחלתו של עם ישראל ורק בארץ ישראל. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. האדם עומד ברמזור. פותח ההוא שם ברמזון. אתה דתי, לא מתאים לך להתנהג ככה. רגע, ולך כן מתאים להתנהג ככה? אתה דתי. כולנו יהודים. כדי שלא נחשוב שהופעת תורה, הופעת השם, האידאה האלוקית היא קיימת רק בעם ישראל, ורק בארץ ישראל, בשביל זה, בגלל זה אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה בארץ ישראל. אומר הרב, אותו דבר בעניין של הגלות. הגלות, עניינה של הגלות היה, אני קורא את המשפט הבא, ביטול המרכז הלאומי. הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. כי בכל אחרי זה מין תפיסת עולם כזאת שהאלוהים מתגלה רק בעם ישראל. לא, האלוהים מתגלה בכל העולם ולכל העולם. דרך עם ישראל ודרך ארץ ישראל, ברור. אבל אנחנו לב באומות, זה ודאי, אבל הלב מזרים חיים לכל הגוף. הוא לא רק לעצמו. הפוך, הלב הוא לא משאיר לעצמו כלום, הוא נותן לכולם. הוא מזרים דם לכל האיברים. אז הביטול של המרכז הלאומי, הגלות, יצרה, אם אפשר לומר את ההכרה, שהתורה מתאימה לכולם. איך זה נוצר? כשעם ישראל הופיע בחוץ לארץ, אז פתאום נוצרו קשרים עם העמים, גם ככלל וגם כפרטים. ואז פתאום ראו שבעצם אלוהים שייך לכולם. ההופעה, לא עשיתי מחקר היסטורי, אבל פעם עשו את זה אם אני לא טועה, הקשר אל אלוקים, מאז שעם ישראל בגלות, באומות העולם, התעצם מאוד. לא רוצה דווקא ללכת לתקופה של הופעת הנצרות והופעת האסלאם, למרות שגם זה קשור, אבל בכלל, כלומר, הקריאה בשם השם, הקריאה בשם אלוקים, כמובן הרבה פעמים זה בצורה מזויפת ומשקרית ומעוותת לחלוטין, אבל עצם זה שאלוהים קשור לכולם ולא רק לעם ישראל, זה, זאת הייתה מטרה שבשבילה, גם בשבילה ירדנו לגלות. ולכן הרווחנו משהו. מה הרווחנו? שאנחנו רוצים לתקן את העולם. לא רוצים רק לתקן את עצמנו. אתמול דיברנו בעריכות קצת על סוגיית הנקמה. אני רוצה להעיר רק הערה אחת. חז"ל אומרים גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. הפסוק אומר אל נקמות השם. אומרת הגמרא גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות השם. אל נקמות השם. יש עוד שני דברים אומרת הגמרא שניתנו בין שתי שמות. גם בית המקדש, הגמרא מוכנה מפסוק, וגם דעת. לכן אמר רבי אליעזר, כל דבר, או אלעזר, אני זוכר, כל דבר שניתן בין שני שמות הוא גדול. שואלת הגמרא, רגע, רגע, נקמה זה דבר גדול? איך יכול להיות? איך יכול להיות? אם אתה אומר רבי אליעזר, שכל דבר שניתן בין שתי אותיות בשני שמות השם הוא דבר גדול, כמו דעה ומקדש, קשה לך מנקמה. אנחנו נאמר נקמות השם, כך ששואלת הגמרא. מסביר הרב, מה הווה אמינה של המקשן לומר שנקמה זה לא דבר גדול? אומר המקשן סברה, דבר גדול ראוי להיקרא גדול רק אם הוא תכלית לעצמו. אם הוא שלם בעצמו, אם הוא אידיאל מצד עצמו, ערכי מצד עצמו. אבל אם הוא אמצעי להביא לתכלית, אמצעי להביא לשלמות, אמצעי להביא לאידיאל, אמצעי להביא לערך, אז הוא לא גדול מצד עצמו. זה נכון שלפעמים צריך לנקום באויב, נכון. אבל אתה לא יכול להגיד שהדבר הזה הוא דבר חשוב מצד עצמו. לו היה אפשר להגיע למטרות ולאידיאלים האלה בלי הנקמה, יותר טוב. אז אתה משתמש כביכול באמצעי פסול להביא מטרה חשובה. אבל המילה גדול אומרת, או כן, שואל המקשן, אומרת הגמרא, המילה גדולה לא יכולה ליפול, לא יכולה להיות שייכת על דבר שהוא לא ערכי מצד עצמו. עונה התרצן, אתה טועה? נקמה זה דבר גדול מצד עצמו. למה? מה זה נקמה? נקמה זה לבאר את הרשעים ואת הרשעות מן העולם. לגלות את האמת ואת היושר האלוקי בעולם. הנקמה היא מטרה מצד עצמה. אין, אומרת הגמרא, במילתא דצריכה, במילתא, בדבר שנצרך, אומר רש"י, הנקמה היא דבר גדול. אותו דבר כאן. אנחנו ירדנו לגלות בשביל דבר אחד, לפי הפירוש הזה. ירדנו לגלות כדי לגלות שם שמיים, כדי לגלות ששם שמיים מסוגל להופיע בכל העולם. אחד, אם אפשר לומר, אחד הדברים, עכשיו אנחנו מדברים ברמה הסגולית וברמה, הייתי אומר, הרוחנית הנשמתית הפנימית. אחד הדברים שהכשירו את האנושות לקרוא בשם אלוקים, גם אם כרגע זה מעוות לחלוטין, אבל עצם זה שיש קשר לאלוקים. ב', אני מוריד את זה למציאות. אחד הדברים שהכשירו את האנושות לצאת באופן טבעי, מתוך אינטואיציה פשוטה, מול רשע, מול רשעה, להכריז על, 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 על אנשים רשעים ועל משטרים אכזריים, להכריז שזאת מלחמת חורמה בציר הרשע העולמי, אחת מהסיבות, אולי הסיבה המרכזית שגרמה להופעת האמת הזאת, זה כשעם ישראל היה בגלות. כשעם ישראל היה בגלות, אפשר לומר, הוא הזרין זרמי אמת לגלות. עם ישראל חזר מהגלות, ברוך השם, כי זה זמני. נשארו הרשמים שנצרכו, לפי ההסבר הזה, שנצרכו להשפיע על אומות העולם. ואז הם קשורים אל אלוהים, הם נלחמים ברשעה, לפחות לפי מדרגתם, אבל גם זה משהו. הם לא מסוגלים לסבול את הרשעה הזאת. מאיפה זה בא? זה בא מישראל. זה בא מהגלות. שוב, ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובמלאכה מיוחדת. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. ורעיון זה של הופעת השם במציאות הנראה כבודד רק מופיע אצל עם ישראל ובארץ ישראל עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל. מה זה אלוהים? איך הוא קשור למציאות? מי מעכב את אלוהים מהופעתו במציאות? איך מתמודדים עם העיכובים האלה? וכו'. עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל, והשפעתם לטובה. היוצא לפי זה עכשיו פשט חדש, מה זה לגוי גדול? לגוי גדול זה לא רק הגבייה הלאומית, ולגוי גדול זה לא רק הכרת היחס בין אומות העולם. לגוי גדול זה המטרה של עם ישראל באנושות. עם ישראל צריך לתקן את כל העולם, וכל העולם צריך לדבר בשם אלוהים. ועם ישראל בגלות יזרים כוחות אלוקיים כאלה אל המציאות. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב, יש מושג כזה בקבלה שאני מאמין שכולנו מכירים אותו, שנקרא ליקוט ניצוצות. למה עם ישראל היה צריך לרדת לגלות? בשביל ללקט את ניצוצות הקודש הנמצאים בגלויות, בעמים ובארצות, ולחזור איתם לארץ ישראל. כן, זה נכון. מצד אחד צריך ללקט את ניצוצות הקודש, נכון. כן, אבל גם האנושות צריכה להיגאל. אז מצצנו את ניצוצות הקודש מכל המקומות שבהם היו ניצוצות קודש. נו, עכשיו מה איתם? מה נשאר שם? מת? הכל מת? הכל התפרק? הרי המטרה היא לתקן את העולם, המטרה היא לא רק להחזיר את ניצוצות הקודש ולגלות את עצמנו. יש שני דברים בגלות. א', ליקטנו ניצוצות הקודש שצריכים להופיע בעם ישראל ובארץ ישראל. ב', הזרמנו ניצוצות קודש שצריכים להופיע באומות העולם. ואין ספק שאחת מהופעת ניצוצות הקודש האלה זה המלחמה ברשעים שבעולם, ברשעות שבעולם. שאילולא שעם ישראל היה בגלות, כנראה אומות העולם לא היה להם את העוז לעשות את זה כפי שהם עושות את זה. לא שהם עושות את זה כמו שצריך, אבל לא היה להם את העוז. יותר מזה, הקשר אל אלוקים, וזה כמובן גם תהליך ארוך. בבקשה.
לא אומרים שעם ישראל יכול, האנושות יכולה להתעכם עד שעם ישראל בארץ ישראל,
בברכה? זה מה שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו. לא, יוצא מזה שניים. יוצא מזה שיש גרעיניות, נגיד ככה. ודאי שגלות היא לא אידיאל. כלומר, ודאי שהמקום הטבעי של האדם זה ביתו, זה לא המקלט. אבל יש מצב שאתה יוצא למקלט כדי שתחזור לביתך נכון. כדי שאלה שגרמו לך להיות במקלט, לא יגרמו לך יותר להיות במקלט. אז אני עכשיו במקלט, זה לכתחילה או בדיעבד? ברור שזה בדיעבד, אבל זה גם קצת לכתחילה. לכתחילה כדי שאני אוכל לחזור לבית, ולכתחילה כדי שאני אהיה עוד שנתיים, עוד פעם במקלט. אז ברור שהופעת הסדר השלם מופיע כשעם ישראל בארצו. אבל ברור שכדי שהסדר הזה יופיע, עם ישראל צריך ללכת לבית הקברות של הגלות. כדי ללקט את הניצוצות, וכדי להזרים ניצוצות. אחת הטעויות שלנו כלומדי אמונה, זה שאנחנו חושבים בטעות, שצריך להיות נתק בין ישראל לבין אומות העולם. ובפרט אנחנו מאגנים את זה בפסוק המפורסם, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, יש הרבה פירושים, ועל ההסבר הפשוט, שאנחנו צריכים להיות לבד. אין לנו קשר עם אומות העולם. זה טעות חמורה. ודאי שצריך להיות קשר עם אומות העולם. הצינור בינו לבינו צריך להיות פתוח. אלא מה? אנחנו צריכים להשפיע עליהם את האמת הפנימית, והם צריכים לתת לנו את הממדים החיצוניים. יפת אלוקים ליפת, וישכון בו לשם. הצינור בין שם ליפת פתוח. אפילו הצינור בין שם לחם פתוח. פתוח בצורה נכונה. הרב אומר את זה בצורה מפורשת בספר אורות ישראל. כשאנחנו מפוזרים, זה החידוש הגדול, שכשאנחנו מפוזרים, כנראה יש איזו גרעיניות, גחלת כזאת פנימית, שהיא שומרת על התמציתיות הישראלית, והיא מאפשרת לא רק לשמור על התמציתיות, אלא אפילו להזרים, ובלי לאבד את התמציתיות הזאת. למרות, שאם נחזור רגע ליעקב, אל תירא מרדה מצרים, כי לגוי גדול שמחה שם. נו, ומה קרה במצרים? בואו נלך אולי למדרש הקיצוני ביותר. 80% מבני ישראל מתו במצרים. עם ישראל איבד 80% מעצמו. כיצד מסתיים ספר בראשית? או כיצד כמעט מסתיים ספר בראשית? פסוקים מזעזעים. סליחה, סוף פרשת ויגש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. נאחזים במצרים. מצרים אוחזת אותם. הרב הירש כאן אומר דברים קשים מאוד. ולכן יעקב, סליחה, יוסף, כן, הרי אחד הדברים התמוהים, זה למה יוסף לא נהג כמו יעקב. יעקב ברגע שהוא נפטר במצרים, מה אמר? תעלו אותי לארץ ישראל. אני לא רוצה להישאר דקה אחת מת במצרים. מה יוסף אומר? לא. אתם תכנתו אותי, אתם תשאירו אותי פה במצרים, ובזמן הפקידה פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה. למה יוסף שינה את מנהגו מיעקב? אומר הרב הירש, כי יוסף ראה שאם לא יהיה, אם אפשר לומר, אם לא תהיה התמצית היוספית, התמצית הארץ ישראלית והישראלית במצרים, עם ישראל ישכח מחד שהוא צריך להגיע לארץ ישראל. אז יעקב אומר עכשיו לארץ ישראל. יוסף אומר, אני מפחד שעוד 210 שנים, מי יודע איפה אתם תהיו? אתם תאחזו במצרים. אז אני מכריח אתכם לקבור אותי בארץ ישראל, כדי שבעל כורחכם אתם תהיו מחוברים לארץ ישראל. באמת 80% מתו במכת החושך, והחמושים עלו, חמישית. אז המורכבות הזאת היא עם הגלות, כלומר, הקשר בין עם ישראל לגלות הוא קשר מסובך מאוד. כמה אחוז התבוללות היום בעולם? באמריקה, כמה? 60%? 70%? 80%? לא יודע את הנתונים המדויקים, אבל משהו בגזרה הזאת. אחד הנתונים המזעזעים, שעוד מעט, אולי כבר הגענו, אני לא עוקב בחודשים האחרונים, עוד מעט, רוב היהודים יהיו בארץ ישראל. והנתון הזה יש לו נפקמין הלכתיות משמעותיות. למשל, לגבי שמיטה. שמיטה זה מדאורייתא ומדרבנן. אם רוב יושבי עליה, רוב היהודים נמצאים בארץ ישראל, שמיטה דאורייתא. נפקמין החמורה. אבל למה פתאום נהפכנו לרוב יושבי עליה? כי אחוז ההתבוללות בחוץ לארץ הוא קטסטרופלי.
ולא בגלל
העלייה. למרות שבואו נסנגר על עם ישראל. היום עולים לארץ ישראל מאות משפחות, ברוך השם. מכל מיני מקומות. היום הזה ממש. עד רבה. לא. למרות המצב, אולי בגלל המצב. אז הגלות היא מסובכת. אבל מצד שני אנחנו לא מבטרים על היתרון שיש בה. לכן אל תירא מרדה ממצרים. ממה יעקב פחד? הוא פחד בדיוק מזה והחמושים עלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון יהיה נזק, נשלם מחיר. במקלט משלמים מחירים, אבל יהיו לזה גם יתרונות גדולים. בבקשה. זאת סוגיה שלמה הסוגיה הזאת, לא נפתח את הסוגיה הזאת. באופן אמיתי, לא. באופן מעשי, כן. כלומר, אחת ההלכות המעניינות מאוד, זה שהרי לגוי מותר להלוות בריבית. ולישראל אסור. נכון? אני יכול להלוות בריבית לגוי. לישראל אסור. אסור תאורייתא. יהודי שהמיר את דתו, מותר להלוות לו בריבית או לא? הלכה שלו. אבל הוא גוי. אבל אסור להלוות לו בריבית. ככה הלכה. מה נאמר? יהודי לא המיר את דתו. כלפי חוץ יכול. לכן אמרתי, מעשית כן, מהותית לא.
הבעיה היא בדור שאחרי.
מה? הבעיה
היא בדור שאחרי. הוא עצמו נכנס לספק.
בכל אופן, אם כן, אם נחזור אלינו, לזמננו כבר אני רואה הסתיים, בוא רק נקרא שוב את ה... ואומנם הזמן עשה את שלו וחושך הגלות, גם הוא פעל את פעולתו. מצד אחד יש חושך, שילמנו מחירים בגלות, גם התבוללות, גם עם ישראל שחוזר אחרי 2000 שנות בית קברות בגלות, עם חבול, עייף, מפוחד, תלותי, שכח תורת ארץ ישראל, בכל הרמות. אבל מצד שני, פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריעה הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ומלאכה מיוחדת. מדלג על הפסוק רגע, ורעיון זה הנראה כבודד, עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים. מה זה בהירות המושגים הראשונים? כן, היום אנחנו משתמשים בביטוי כזה, מושכל ראשון, מושכלות ראשונות. דברים שהם פשוטים, שהם טבעיים, שכן, למשל, כן אמר אריסטו, אחד המושכלות הראשונות זה ששלם זה יותר מחלק. סתם מושכל פשוט, שדבר שלם הוא יותר מחלק. אז יש מושכל ראשון. מה המושכל הראשון? שאלוהים ברא את הכל, והוא שייך להכל, והוא מתגלה בהכל, והכל צריך להיגאל. כולל העולם, כולל האנושות, כולל כל הקלקולים, הכל צריך להתקן. אני קורא עוד משפט בזה נעצור. הביסום הכללי של העולם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. נגיד במילים פשוטות ונרחיב את זה פעם הבאה. אם בגלות אנחנו פיזרנו את ניצוצות הקשר עם אלוקים, אז זה גם עזר לנו לדעת שאנחנו קשורים מאלוקים. ואם התחייה הכללית היא קשורה בתחייה של כל פרט, אז אם אנחנו השפרצנו, אם אפשר לומר ניצוצות תחייה אלוקיים על אומות העולם, אז ודאי שהניצוצות האלה נמצאים בתוכנו. ולכן ודאי שניצוצות התחייה של כל פרט ופרט בעם ישראל מצויים, ומתוך זה נזכה בעזרת השם לתיקון כללי. יישר כוח.